נשאר, אני חושב, באמצע התוספות. רק אני רוצה פה להסביר בגמרא את היחס בין שני הדינים. הגמרא אמרה ש... אמר ריש לקיש, באושה התקין, אני חוזר על שני הדינים שמראו בגמרא, וכאילו שואל שאלה מצחיקה. אמר ריש לקיש, באושה התקין, הכותב כל נכסיו לבניו, ובאשתו ניזונים מהם. מתקיף לרבי זיירא. אז מתקיף לרבי זיירא, הוא אומר, לא צריך להגיד את זה, זה לא חידוש. לפעמים מתקיף לה, יש שדוחה, לפעמים פה הוא לא דוחה, הוא רק אומר, זה לא חידוש. למה? גדולה מזו אמרו, על מנתון יזו את מנכסיו, ובאשתו מבעיה. זה שלח רבין בגרתי משמד וניח על מנה ובת, על מנתון יזו את מנכסיו, ניסה את הבת מנכסיו, הבת אמרה, ולא אומר, לא אומר, מה יעשה, עולה את מנכסיו. ובאשתו מבעיה, כך הגמרא אומרת. זאת אומרת, שהדין הזה הוא קל וחומר משם. למה זה קל וחומר משם? כי שם עשו את הבעל של הבת כלוקח. אבל מה המשותף בינו לבין הבן? גם הבן לוקח, הבן קיבל מתנה. וגם כן, הבעל של הבת הוא לוקח. ואם כן, שניהם לוקחים, ויש דין, אין מוצאים למזון האישה והבנות מנכסים משובדים. אבל זה לוקח בלי כסף, לוקח שלא לא עלה לו כסף. לא הבן עלה לו הכסף, קיבל מתנה, וגם הבעל הוא לוקח, אבל דין לוקח הוא קיבל, אבל זה לא עולה לו כסף. תגידו, להתחתן עולה כסף? כן, הכל נכון, אבל עצם הדין שנתנו לו, דין לוקח, זה לוקח בלי כסף. ולכן לא חלה פה התקנה שאין מוצאים למזון. שלא נכנסים משובדים, למה? כי כל הטעם בגלל הלקוחות שהשקיעו כסף, אז לכן לא לוקחים מהם למזון אישה והבנות, אבל אלה לקוחות שלא השקיעו כסף. אז הגמרא אומרת, אם אחרי מותו מוצאים מהבעל למזון האלמנה, קל וחומר שנוצאים מנכסי הבן למזון האישה, זה הקל וחומר. אבל אפשר לשאול, הקל וחומר הזה, שבסוף הגמרא שואלת, הלכת הקבתי, אין הלכת הקבתי, ואומרים שהלכה לא כמותו, שהלכה לא כמותו, מהסיפור הזה שהוא נשק לו את הרגליים, סימן שהלכה לא כמותו. הלכה לא כמותו, אבל הלכה כמו מה שאמר רבי יהודה בן אחותו של רבי יוסי ברחנינה, זה כן הלכה. זה כן הלכה וזה לא הלכה. וקודם התקפנו שזה קל וחומר מהדין הזה. הסימן שזה לא ממש קל וחומר. למה לא קל וחומר? כי הגמרא באמת דוחה את הקל וחומר של רבי זירא ואומרת, מהו דתי מעתם ודלקה דתרח. שמה נשארה אלמנה ואין מי שיעזור לה. אז אמרו חכמים, היא תיזון מנכסי הבעל, הבעל של הבת. אפילו שהוא יורש ולוקח, אבל הוא קיבל בחינם, אז גובים ממנו למזון האלמנה. אבל אחה נתרח לדידה או לדידה. אתה יכול לתרוח לדידה ולדידה. אז פה, אז לא הלכה ככה, אז רואים שבאמת שהמהו דתימה זה לא סתם מהו דתימה, זה באמת נכון המהו דתימה, כשזה לא קל וחומר. רב זירא שאל שזה קל וחומר, ואני מוכיח מתוך הגמרא שזה לא קל וחומר. למה? כי אם זה היה קל וחומר, אז אם הלכה כמו מה שהלך רבין ביגרתי, קל וחומר שיהיה הלכה כמו אושה. אבל הגמרא אומרת עוד שורה שהלכה לא ככה. בגלל שהוא נשק לו את הרגליים, סימן שהלכה לא ככה. אז כנראה שמה? כנראה הלכה לא ככה בגלל, א', בגלל הוא, בגלל האיש עצמו, אין לו שום דין לגבות לעצמו מזונות, אין לו שום דין, אז על הוא בטח זה לא הלכה, וגם על אשתו, שכן מגיע למזונות האישה, וזה קל וחומר ממזונות האלמנה, אבל יש פרחה שאלמנה אין מי שיתרח לה, וזאת יש מי שיתרח לה בעלה, לכן לא הלכה כמו ריש לקיש. כך רואים הגמרא, שלמרות שמתקיף לה רבי זירא, הנה, אז כן אתם רואים שלא כל מתקיף לה מסתיים בהצלחה. המתקיף לה הזה הוא לא מוצלח. למה לא מוצלח? כי יש פרחה על הקל וחומר. מה היה הקל וחומר? אם מוצאים למזון האישה, לא נוציא למזון אם מוצאים למזון האלמנה, מן הלוקח המדומה, שהוא לא לוקח, אלא דין יורש יש לו, אז קל וחומר שנוציאים מן הבן? לא. הבן הוא קיבל מתנה, ומתנה היא כמו מחר, והוא יכול לדאוג לעצמו, ושידע גם לאשתו ושלום על ישראל. אז באמת, הלכה לא כמותו, ככה יוצא מהגמרא. שמעון, האם קיבלת תשובה למה שרצית לשאול, או לא? כמה שונן של הגמרא אומר, שלמרות שיש סברה שנתרח לידי ולידה, בכל אופן עשו תקנה להוציא למזון האישה וגם למזון שלו. ומה שאומרים שאין הלכה זה בגלל, א', למזון שלו לא מוציאים, וב', הוא צריך לדאוג לאשתו, לא על חשבון הבן. או שלא ייתן לבן, או שידאג לעצמו. עוד פעם? סיבות התקנה הסבירה רשב"א מטעם אומדנה. מטעם אומדנה, שחכמים עמדו את הדעת שלא יעלה על הדעת שאדם ייתן את כל נכסיו ויפועל לצדקה. זה לא הגיוני. לכן אמרו חכמים, בוא נעשה תקנה שנגבה פה מנכסי הבן לצורך מזון האישה. אבל ההלכה לא ככה. כי אם הוא נתן, נתן גם לפי רש"י. חשבנו שנעשה פה תקנה לטובת האדם כדי שבניו לא יעשקו אותו, כי זה בעיה כללית, כמו שאני אמרתי אתמול בשיעור, שהרבה פעמים אנשים לעת זקנתם, הבנים שלהם לוקחים להם את הרכוש, הם נשארים בלי כלום, והרכוש כבר אצל הבנים. למה? ככה. אז זה בדיוק המקרה של פה, כותב כל נכסיו לבניו. התשובה, אתה רציני, אתה לא רציני, אתה יכול לא לכתוב את הנכסים לבניך. כתבת, תדע מה שאתה עושה, אז אתה עכשיו, אין לך נכסים. זה... אין נמלט מהדין הזה. ברגע שהוא כתב נכסיו לבניו, זה של בניו. אז ממילא לא הוא ניזון ולא אשתו ניזונת מזה. כמובן שמצד כיבוד אב ואם, מצד צדקה, אז הבן חייב. אבל הם לא רואים פה מצד התקנה מעיקר הדין.
אבל אם אבא היה יודע שכך יתנהג הבן,
זו מסבירה רשב"א, מה שאתה אומר זה סיבת התקנה, אבל הלכה לא ככה. זאת אומרת, הוא יכול לא לתת לבן, נתן לבן, נתן. זהו. כן. לא הבנתי את המונחים שבהם השתמשת, תגיד לי שוב.
כשהסברנו את הקושי, אמרנו שהקושי היא בעצם רק לגביה, כי לגבי האבא באמת יש חידוש בתקנה.
נכון.
אפשר להוציא מהילדים במזונות שלה, כי הנכסים האלה משועבדים במזונות שלה, אז למה צריך לתת? איך התירוץ עובד לקושייה?
איך משועבדים?
אני אסביר את המילה משובדים, מה שאתה שאלת. כל אדם שחייב חובות, הנכסים שלו משובדים לתשלום החובות. למה? כי הנכסים משובדים כמו ערב. אבל יש דין, לא יפרע מן הערב תחילה. לא הולכים ישר בהלוואה לערב, הולכים קודם לחייב. למה צריכים תערב? אם החייב לא פה, כגון שהחייב מת, או החייב בחוץ לארץ, או שיש... אם החייב לא פה. פה, האדם חייב במזונות אשתו. אומר האיש החייב, למה אתם באים אליי למזונות אשתי? יש לי נכסים, נתתי לבן, לכו לנכסים האלה. אומרים לו, מה פתאום? קודם כל אתה חייב. תתרח, תעבוד. תתרח, יהיה לך. הרי בכתובה כתוב, אני אפלח ואורזין ואפרנס, ואני אפרנס. אז אומרים לו, תעבוד אתה ותביא כסף לאשתך. זאת אומרת שכאן אין דין משובדים להוציא מן הבת, מן הבן, מדין משובדים בלי תקנה. כי בלי תקנה אומרים לבן אדם, אתה חייב, זאת אשתך, תעבוד, תיתן לה אוכל. עשו תקנה על סמך מה שאמר רבי שלמה, שזה לא הגיוני שעכשיו הוא יתחיל לחפש מאיפה יהיה לי אוכל לתת, ונתן נכסיו לבניו, לא הגיוני. משהו פה לא מסתדר, אז אמרה לא הגיוני, שהבן שלו יחזיר את הנכסים או ישלם הנכסים את המזון. אבל זה בתור תקנה כזאת. למה תקנה? כמו שרבי שלמה אמר, על סמך האומדנה, אבל האומדנה לבד לא מספיקה. אומדנה היא לא אומדנה ברורה, אלא בגלל האומדנה אומר הרשב"א עשו תקנה. אבל עכשיו הגמרא אומרת שלא עשו תקנה, לכן כתוב שזה היה לפנים משורת הדין, הוא דעבד. בסדר? אבל אתה שואל מצד שיבוד נכסים, תשובה לא יפרע מן הערב תחילה. לא הולכים ישר לשיבוד נכסים. תוספות במקום דנים, בשאלה, מה יהיה אם כל אלה היו נותנים את הנכסים שלהם, לא לבן, אלא לאחר. ולאחר אנחנו אומרים, אילב דעבד לניח נפשי, לא יעיב למתנה. אז יש כלל מתנה כמחר. אז האם ממתנה של אחר היו גובים? זאת אומרת התוספות, היינו באמצע התוספות, הוא ואשתו, אני קורא את התוספות. הוא ואשתו ניזונים מהם. תוספות דן בשאלה, שבעצם יהיה הלב של השאלה של הגמרא, והיא הדין, אין האישה או האלמנה גובה מנכסים משובדים. למה? מפני תיקון העולם. מה תיקון העולם? אין מוצאים למזון האישה והמנות בתיקון העולם לפי שהן קצובין או לפי שהן כתובין. מזון האישה הוא לא קצוב וגם הוא לא כתוב בדיוק כמה, אז לא גובים מלקוחות. איזה לקוחות לא גובים? שהשקיעו כסף. יש לקוחות שלא השקיעו כסף לגמרי, זה כמו הבעל כאן או הבן כאן, הם לקוחות שלא השקיעו. יש לקוחות שהשקיעו, קיבלו מתנה. אמרתי, אין מתנות חינם בעולם הזה. אם אחד מקבל מתנה, כנראה מגיע לו, כנראה הוא השקיע משהו. אז השאלה, מתנה כזאת, כן גובים או לא גובים? אז אומר התוספות, וזה לשונו, הוא ואשתו ניזונים מהם, כי זה מהבן. משמע לאחר, אין ניזונים. אומר התוספות, יש פה כלל, שמתנה הוויה כמחר. מתנה היא כמו מחר, לעניין משובדים, שלא גובים ממתנה, כי לפירוש בקונטרס. ולמה מתנה היא כמו מחר? מתנה היא בחינם, אין בעולם הזה חינם. דילו דעבד לניחא לנפשי, לא אב יעיב למתנה. ממילא חל על זה הכלל האמור במסכת גיטין. ואין מוצאים למזון האישה הבנות מנכסים משובדים, למרות שאדם חייב כסף למזון האישה וגם למזון הבנות. אז נגיד האיש הלך לחוץ לארץ, לא נמצא כאן, ועכשיו צריכים לזון אותו, או את הבנות ואת האישה. אומרים, הנה יש נכסים שהוא מכר למישהו, נכסים שהוא נתן למישהו, לא גובים מהם. אין מנהלות נכסים משובדים, למרות שהחוב של האישה הבנות קדם. לפי שהן קצובין או לפי שהן כתובין. או שמזונות הן לא קצובין, אז לא יודעים על כוחות כמה להיזהר. ככה יודעים להיזהר, יודעים את החוב, אז את הנכס האחרון שהוא בשווי החוב, לא יקנו אנשים וישאיר אותו לחוב. אבל פה אין קצובין, לא יודעים כמה יהיה המזון, אולי יהיה הרבה שנים. או למי שאין כתובין בשטר. כי דמר בי הנזקין. ומי הוא? אז זה כאילו דיוק מהגמרא. שוב אשתו ניזונים הנכסים של הבן. האחר אין ניזונים. ומי הוא מאחה יש לדחות? אפשר לדחות את הראיה. למה? דיקה לממה, דנקת בנו, משום להיה בניזונים אפילו במטלטלין. שלמזון האישה והבנות יש תקנה שזה כמו תנאי כתובה. וכתובה יש תקנה שלא נגבית אלא מן הקרקע. אז הוא אומר, אולי נקת בנו לגבי מטלטלין. שמה? שניזונים אפילו מן המטלטלין אצל בנו ואצל אחר, לא ניזונים מטלטלין. כי אין גובים למזון אישה בנות, אלא מן הקרקע. אבל אולי מי המשובדים של מתנה יגבו? מי הוא? מאחר יש ללחות את הראייה, דיקה למימה, דנקת דווקא אצל בנו, שהוא דעיר ידי ניזונים אפילו ממטלטלין, שתקנה של כתובה שלא יגבו מן המטלטלין, אלא מן הקרקע. מדינה דגמרה. אבל לאחר לא היו ניזונים ממטלטלין. למה? כמו שאין לנו ניזונים, מטלטלין דיורשים. שאלמנה לא גובה, זה נשאל היורשים. למה? כי על מטלטלין אין שיעבוד. יש שיעבוד רק על קרקעות. על מטלטלין אין שיעבוד. זאת אומרת, אני רוצה להסביר פה משהו. אולי מהתורה יש שיעבוד על מטלטלין? יכול להיות שמהתורה יש. למה התורה יש? אני מדגיש, כי במסכת בבא בתרא, אומרת הגמרא, מחלוקת אם שיבוד הוא מן התורה או שיבוד הוא מדרבנן, שיבוד נכסים. ומאן דאמר שיבוד הדאורייתא מביא ראיה מפסוק שכל כולו מטלטלין. כי כתוב, ואיש שאתה נושה בו יוציא אליך את האבות החוצה. אז מכאן לומדים את המשכון, מכאן לומדים שיש שיבוד נכסים. כך אומר הרשב"ם שם. אפשר לשאול, הרי אבות שהוא מוציא החוצה זה מטלטלין? ותוספות אומרים שאין שיבוד על מטלטלין, איך זה יכול להיות? תשובה, זה מדאורייתא וזה מתקנת חכמים. מדאורייתא גם מטלטלין משתעבדים, אבל מדרבנן אין להם קול וגם קל להעלים אותם, אז החל מדרבנן לא גובים מהמשובד, מטלטלין דיורשיים, בגלל שהתקנה הייתה דווקא על שאלמנה תגבה מן הקרקע. זה אומר התוספות. אז יש לדחות שנקד בנו משום להעיר דינזונים אפילו ממטלטלין. אבל לאחר, אם יהיה מתנה שנתנו לאחר, ובאים לגבות למזון האישה והבנות, אז זה דין רק מן הקרקע. לא היו ניזונים ממטלטלין, כמו שאין אלמנה ניזונת ממטלטלין ליורשים. למה? כי ניזונת רק מן הקרקע, כך היה התקנה.
מה היא...
הטעם של התקנה שכתובה לא גובה אלא מן הקרקע. ככה תקנו חז"ל. להקל על הקונים של המטלטלין.
למה
אה, בבנו? בבנו, כי אמרנו כאן יש עומדן דעת שלא על דלתו שהוא ימות ברעב והמטלטלין יהיה אצל בנו. לכן הוא ואשתו ניזונים מהם, זה גם ממטלטלין. כאילו זה חלק מהתקנה.
אז למה לגבי אחרים?
לאחרים לא הולכים אחר האומדנה, רק לאחרים הולכים אחר שורת הדין שלא גובים לכתובה ממטלטלין, זה שורת הדין, רק מן הקרקע. אינמי משום הוא. אינמי, למה נקעת בנו? משום הוא. למה? כי אדם לא חייב במזונות עצמו. אז במזונות עצמו לא יגבו מן הקרקעות, ואפילו לא ממטלטלין של אחרים. אינמי משום הוא. די כתב לאחר, אם הוא כתב את המכסים לאחר ואחר קיבל, אומרים קיבל, קיבל. ואז כבר הוא לא היה ניזון, הוא. אבל היא, אולי, אולי נחשוב שלעולם אימה לך, אני יכול לדחות לך, זה כאילו דחייה, זה לא נכון. לעולם אימה לך, אני יכול להגיד לך, זה ניזונת ממקבל מתנה, אבל גם זה לא טרפה מלקוחות, מדוע? כי באמת אני יכול להגיד לך שמתנה היא לא כמו לקוחות. כאילו תוספות מסביר את הגמרא, אבל אומר שאין ראייה מהגמרא. אם הוא מסביר למה הוא לא אומר שיש ראייה, כי ראייה אין, כי למה נקעת בנו או משום מטלטלין או משום הוא. אז אין ראייה, אבל באמת תוספות חושב שהדין הוא שדווקא מבנו גובים, אבל מקרקעות של מתנה אחרת לא גובים. למה? כי מתנה אחרת דינה כמכר. ומה למדנו על מכר? אין גובים למזון האישה והבנות מנכסים משובדים. למה? משום תקנה. תקנת חכמים שאמרו שלא גובים מנכסים משובדים, מפני תיקון העולם למי שאין קצובין או אין כתובין. או שמזון האישה הוא לא קצוב, או שהוא לא כתוב בשטר, אין לה שטר, אלא יש לה רק כתובה. אז לא יודעים בדיוק כמה יהיה הסכום שהיא תאכל, אז לכן לא מוצאים מנכסים משובדים. מרת הספורט, באמת גם אם התנה לא גובים, אבל הוא אומר אין ראיה. אני יכול להגיד שכן, אני יכול להגיד שלא. עכשיו הוא הולך להביא ראיה, מי יש נוחלים? מי הוא? ויש נוחלים בבא בתרא, משמע, דלא טרפה האישה ממקבל המתנה. ששם משמע שמקבל מתנה דינו כמו מכר, ועם מכר לא גובים למזון האישה. איך דקאמר? כתוב בגמרא, קל וחומר, השתא ירושה דאורייתא של הבנים, אלמנתו ניזונת מנכסיו, ומה ירושה דאורייתא? שהבנים יורשים, אלמנתו ניזונת מהנכסים שהבנים יורשים, אז כאילו רוצים להגיד חכמים, ביטלו ירושה דאורייתא. איך חכמים ביטלו ירושה דאורייתא? אומרים על היורשים, אין תקנה כמו לקוחות. שוב מהנקודה של לקוחות השקיעו כסף, וירושים לא השקיעו כסף. והאלמנה, השיעבוד שלה חל מחיים. אז הנכסים שירשו היתומים, הם ירשו נכס מינוס השיעבוד, נכס שהוא כבר משועבד למי לאלמנה. אז גובים, אלמנתו גובה מהיורשים. היורשים לא חייבים להיות הבנים שלה, חייבים להיות הבנים שלו, אבל איך שלא יהיה, אלמנה גובה למזון אלמנה מהיורשים. זאת אומרת הגמרא, כמו שירושה דאורייתא היא גובה, קל וחומר ירושה דרבנן. מה זה ירושה דרבנן? מתנת שכימרא דרבנן לכל שכן, שעשו אותה כמו ירושה. מה הרעיון שכתוב כאן? שמתנה רגילה אישה לא גובה כנראה, יוצא מהגמרא הזאת, זה הדיוק של התוספות, מתנה רגילה נקרא משובדים. למה נקרא משובדים? הרי לא השקיע כסף, אבל מי שקיבל מתנה כנראה הוא יודע למה הוא מקבל את המתנה, הוא עשה לו טובה, הוא עזר לו, אז הוא נותן לו מתנה, אז מתנה דינה כמחר, ולכן אלמנה לא גובה ממתנה, אבל אם מתנת שכימרא היא כן גובה, למה? כי מתנת שכימרא כירושה שביו הרבנן. רבנן נתנו לזה גדר של ירושה. אז כתוב בגמרא, אם ירושה דאורייתא של יתומים, אלמנתו ניזונת מנכסיו, מתנת שכימרא שהיא גם כן כירושה שביו הרבנן, לא כל שכן שמה, שהאלמנה תגבה ממתנת שכימרא. עד כאן הקל וחומר, מי ירושה דאורייתא למתנת שכימרא. אומר התוספות, נו, אז מה הדין מתנה רגילה? יוצא, מתנה רגילה, מתנת בריא, דינה כמחר, וזה האישה לא גובה. משמע דווקא עם מתנת שכימרא דרבנן, האישה גובה. משמע מתנת בריא, אם הוא נתן מתנה שהיא תופסת מדאורייתא, אין אלמנה ניזונת מנכסים האלו של המתנה. למה? כי מתנה דינה כמחר. מתנה דינה כמו מחר. הפלגת דמית זה למען היורשים. זאת אומרת, יורשים שלא השקיעו כסף, אז אלמנה ניזונת מהם, אבל המתנה שמי שמקבל המתנה גם השקיע טובה או עבודה, הוא השקיע משהו, נתנו לו דין של לקוחות, רואים שמתנה זה כמו לקוחות, שאלמנה איננה גובה. אז רואים שמירושה דאורייתא אלמנה גובה, ממתנת שכימרא דרבנן אלמנה גובה, אבל אם מתנת בריא דאורייתא, אינה ניזונת מנכסיו, אבל גם דמיתזנה מן הירושים. אפילו שהיא ניזונת מן הירושים. למה? הירושים לא עשו להם תקנה, אלא שהם לא השקיעו כסף. אבל מקבל המתנה, השקיע והשקיע. ואין לומר דמתנה דאורייתא, נהידה כל שכן לא אהבי, הוא הדין מיהבי. אולי נגיד שהגמרא מתכוונת להגיד, ירושה דאורייתא, אלמנתו ניזונת מנכסיו. והוא הדין מתנה דאורייתא גם יהיה. אולי אין קל וחומר, אבל זה הוא הדין, ואין לומר דמתנה דאורייתא נהי דכל שכן לא אהבי, אין כל שכן, כי זה מתנה דאורייתא כמו ירושה דאורייתא, הוא הדין מיהווה, זה הוא הדין אותו דבר. למה דלא אלים כוח מתנה מכוח יורשים, שהיורשים לא השקיעו כסף וגובים מהם, ומתנה לא השקיעו כסף וגובים מהם. מרת עושות לא נכון, אי אפשר להגיד ככה. דעל כורחנו, עלים כוח מקבל מתנה מכוח יורשים. מקבל המתנה, חכמים התחשבו בו יותר, לגבי תקנות מסוימות, כי הוא השקיע והשקיע עבודה או טובה, הוא השקיע. אז יותר טוב מיורשים. מה הראיה? הראיה מראיה מגמרה אחרת. שמה שמקבל מתנה, דינו כמו לוקח. זה מסכין על פרק רנה במציע, שטר שיש בו אחריות נכסים. לא יחזיר, אפילו חייב מודה. מה הנושא של שטר שיש בו אחריות נכסים? הנושא הוא שטר הלוואה, שכתוב שם, ובן חייב לשימון כסף, נגיד 1,000 שקל. ואז למי נחזיר את זה, את השטר? אולי השטר כבר נפרע, ובן חייב לשימון, והיה השטר אצל שימון, ושימון עשה סדר בניירות, איבד את השטר הזה. אבל כבר, אבל ראובן כבר פרה לו את החוב, זה נפל מיד שמעון. אז יש בזה אחריות נכסים, אבל אם נחזיר לשמעון, אין הפסד לאף אחד. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שהשטר נפל מיד ראובן, וראובן כבר, וראובן שילם את הכסף. זאת אומרת ככה, שטר לפני הפיראון נמצא אצל המלווה, כי המלווה בא לגבות, אחרי הפיראון מחזירים אותו ללווה. אז אם השטר עבד מן המלווה, אותו מופת הוא שהמלווה מגיע לו כסף. אם השטר עבד מן הלווה, סימן שכבר הוחזר השטר ללווה, והוא כבר פרה את חובו. אז מה יכול להיות אבל? שאולי אנחנו לא יודעים עכשיו קודם כל למי להחזיר את השטר, ללווה או למלווה. אז במספק, המוצא את השטר, משאיר את זה אצלו, כי הוא לא יודע מי למי להחזיר את העבדה, אם ללווה או למלווה. קוראים ללווה, תגיד לי, השטר נאבד ממך? אומר לו, למה לא? עוד לא שילמתי את החוב. אז הלווה מודה שלא שילם את החוב. אם הלווה מודה שלא שילם את החוב, הבה נחזיר את השטר למלווה. אבל יכול להיות שהוא עוד לא שילם את החוב, וגם הוא לא ישלם את החוב, ועכשיו לא יהיה לו נכסים, ונבוא עכשיו ללקוחות. הלקוחות לא יודעים מה החיים שלהם. אז מה, נגבה מהלקוחות. אבל יכול להיות שמת הלווה שילם את החוב. אם הוא שילם, אז למה הוא מודה? אולי הוא עשה איזה קנוניה עם המלווה, כנגד הלקוחות, שהמלווה יגבה פעם שנייה, הוא ישלם לו חצי מהכסף, הוא נתן למלווה את השטר, אז כיוון שהשטר נפל, הוא עושה איתו איזה קנוניה. הוא אומר, למלווה, בוא תיקח את השטר, תגבה עוד פעם עם הלקוחות, ותביא לי חצי הכסף. העסקה משתלמת מאוד, אז לכן משום חשש קנוניה, אפילו הלווה מודה לא מחזירים, זה מה שכתוב שם. שטר שיש בו אחריות נכסים, לא יחזיר את השטר למלווה, אפילו החייב הלווה מודה. למה? לחשן לפיראון ולקנוניה. אולי מת הלווה שמודה זה כאילו מודה, אולי הוא כבר לא חייב, אולי הוא כבר פרה את החוב. ואז הוא עושה קנוניה על הלקוחות. אז לכן מה הדין? לא סומכים על הלווה אפילו שהלווה מודה. נשאלת השאלה, יש עוד מושג הודעת בעל דין כמאה עדים דמי. אז אם זה כמאה עדים, אז למה אנחנו לא מאמינים ללווה? הרי הלווה אומר שהוא לא שילם. ויש דין הודעת בעל דין כמאה עדים דמי. אז למה לא מאמינים ללווה שמודה שהוא חייב? מותר לשאול כזאת שאלה או לא אסור לשאול כזאת שאלה? כן.
דואגים לאלה שהלקוחות.
אבל אני מודה הודעת בעל דין כמאה עדים דמי, אז זה לא תופס לגבי הלקוחות ההודעה שלי.
יפה,
יפה. אומר רבי שלמה שהכלל הודעת בעל דין כמאה עדים דמי זה כמאה עדים על המודה. המודה שמודה, אדם יכול לחייב את עצמו. האם אדם יכול לחייב את חברו בהודעת בעל דין? בטח שלא. כי את חברה הוא לא יכול לחייב, אז אולי הוא עושה קנוני על הלקוחות, והוא מודה כי הוא רוצה שיחזירו את השטר למלווה, כדי שהמלווה יגבה מלקוחות ויביא לו חצי. ובסוף הוא לא יחזיר ללקוחות, כי אין לו מה להחזיר, אין לו כסף. אז לכן אפילו חייב מודה, לכן שטר שיש בו חיות נכסים ועבד, עצם העובדה שהוא עבד, זה מראה שכבר הוא נפרע. כי ככה המלווה היה שומר אותו, היה שומר אותו. אז כנראה הוא עבד אולי מן הלווה, יותר מסתבר שהוא עבד מן הלווה. כי האדם שומר את השטר, אז למה זה עבד? כנראה הוא כבר שילם אותו וסתם שומר אותו בבית עכשיו. זה, אבל יכול להיות שעכשיו הוא מודה. אז זה הספק. אז אם יש ספק, אז מה הדין? לא יחזיר. אפילו חייב מודה לך, שינן. לפיראון, שמה הוא כבר פרה, ואם הוא פרה, השטר היה אצלו ולכן מועבד, והוא עושה קנוניה על הלקוחות.
אם פרה אצלו,
לקרוא את השטר? טוב, לפעמים לא קוראים את השטר. עכשיו, על שטר שאין בו אחיות נכסים, שטר שאין בו אחיות נכסים, אז מה, ממי נגבה? מהלווה, בוא נשאל את הלווה. אז אם הלווה מודה, יחזיר. למה? כי אין בו אחיות נכסים. אז אם כן, הוא לא יגבה. דלה גבי ממשבדי. עד כאן דברי הגמרא, ששטר שאין באחריות נכסים, אין פה קנוניה ללקוחות, כי לא גובים מלקוחות, ולכן יחזיר ללווה. דן התוספות בשאלה, האם גובה ממקבל מתנה, או לא גובה ממקבל מתנה? האם מקבל מתנה דינו כמו יורשים, או כמו לקוחות? זה מה שהסתפק התוספות בהתחלה. האם מתנה כמחר או לאו כמחר? ורתוסות ויגבי מתנה, ואם נגיד שלמרות שיש שטר שאין בו שיבוד נכסים גובה ממתנה, כי מתנה איננה כמחר, מה יחזיר? אז למה הוא יחזיר? עדיין יש קנוניה, חשש קנוניה כנגד מקבל המתנה. אז אולי הלווה והמלווה ביחד עשו קנוניה, ולמה הלווה מודה? כדי שיחזירו למלווה, מלווה יגבה ממקבל המתנה, בסוף יביא לו חצי. אז היא גם אם מקבל מתנה, מה יחזיר? אז למה אם הלווה מודה מחזירים? אלא ועדי, דלה גבי אפילו מי מקבל המתנה. סימן שמקבל מתנה, דינו כמו לקוחות ולא גובה מלקוחות ולא גובה מקבל מתנה. אבל אם הוא מן היורשים, גבי, שאחריות נכסים גובה מן היורשים. למה דה פסקיה? בסוף גט פשוט, הלכתה, מיל ועל פה. גובה מן היורשים, גובה מן היורשים. כלומר, מה זה הלכתה, מיל ועל פה גובה מן היורשים? יש מחלוקת בבא בתרא, האם שיבוד הדאורייתא או שיבוד הלאו דאורייתא? אם שיבוד הדאורייתא, אם שיבוד נכסים מהתורה, אז מיל ושטר או מיל ובעל פה גובה גם היורשים וגם הלקוחות. אם שיבוד הדאורייתא. אם שיבוד הלאו דאורייתא, אז מהתורה לא גובה. אבל מדרבנן תקנו שיעבוד. למה תקנו שיעבוד? משום נעילת דלת בפני לווין. אז הגמרא אומרת, הלכתה, מיל ועל פה גובה מן היורשים. למה? כי היורשים לא עשו להם תקנה, רק הלקוחות עשו להם תקנה. אז מיל ועל פה גובה מן היורשים. אז אומר התוספות, שהרי אתה רואה שמן היורשים הוא גובה. אז אם כן, מתנה מה דינה? מתנה דינה כמו היורשים וגובה ממקבל המתנה, או מתנה דינה כמו לקוחות ולא גובה. אז אם נגיד שכן גובה, אז שטר שיש בו אחריות נכסים, אז לא יחזיר, מצד קנוניה. ושטר שאין בו אחריות נכסים, יחזיר. כי אין חשש לקנוניה, כי הוא לא גובה מלקוחות. אבל אם גובה ממקבל מתנה, אז יש חשש קנוניה כנגד מקבל המתנה. אלא מה רואים? שמתנה דינה כמחר, ומיל ועל פה גובה רק מן היורשים, ולא גובה מלקוחות, ולא מי מקבל למתנה. על כן נראה, דאין חילוק בין מתנה למחר לעניין זה. מה זה אין חילוק? שכמו שמיל ועל פה לא גובה מנכסים משובדים, אך גם כן לא גובה מי מקבל מתנה. מה החידוש? על פי שנכסים משובדים של מחר הוא השקיע כסף, אבל מתנה לא השקיע כסף, אז אולי כן יגבה, כמה שמלן, אומר התוספות שמתנה כמחר לעניין זה. אף על גב, אומר התוספות, יש מקומות בשעס שסברה הוא לחלק בין מתנה למחר. יש מקומות בשעס ששם נראה לחלק בין מתנה למחר, אבל פה לא. מה הדוגמה שכן מחלקים? עשה שורו הפותקי ומחרו. זה נראה דווקא מחרו, אבל נתנו בעל חוב גובה ממנו. מה זה עשה שורו הפותקי? אדם שיאבד את השור שלו בפירוש. למה צריכים לשאבד בפירוש? בגלל שאין שיבוד על מטלטלין מהתורה. אז הוא עשה שורו הפותקי, עשה את השור משועבד לחוב, ואחר כך מחרו. אז מה כתוב שמה? שלא גובים. למה לא גובים? כי לא גובים מן המטלטלין. שור אין איזה קול, אז הלקוחות לא יודעים מהפותקי, ולכן לא יודעים להיזהר. לכן עשה שורה פותקי ומחרו לא גובה. קרקע אם הוא עשה פותקי גובים, כי יש שיעבוד. אבל שורו זה מטלטלין, לא עשו שיעבוד על מטלטלין, כמו שאמרנו קודם, ולכן עם מחרו לא גובה. מראות לסורות, מה דין נתנו שמה? דווקא, שמה דווקא מחרו, אבל נתנו במתנה בעל חוב גובה ממנו, ולא אומרים שמתנה כמחר. זאת אומרת, לגבי הדין הזה, אתה רואה ש... שבעל חוב גובה ממטלטלין של מתנה. למה? כי היה לו שיעבוד. אז רואים שיש חילוק מסוים בין מתנה למחר בקו הדינים. וכן בנזקין. גבי הדין הבא, אין נפרעים מנכסים משובדים במקום שיש נכסים בני חורין ואפילו בן זיבורית. יש כלל, אמרנו לא יפרע מן הערב תחילה, כך אמרנו באמצע השיעור, לא יפרע מן הערב תחילה, ולכן לא הולכים לנכסים משובדים, אם יש נכסים בני חורין, קודם הולכים לנכסים בני חורין, אפילו אם אין זיבורית. מה החידוש אפילו אין זיבורית? שבעל חוב דינו בבינונית. הנה מנזקין דינם בעידית. אז עכשיו הם באים לגבות, אומר להם בעל החוב, יש לי רק זיבורית. אז הם לא אומרים נלך עכשיו למשובדים ונגבה מלקוחות, לא. כי יש לך עדיין אפילו זיבורית, אז גובים מזיבורית. אז הדין הוא שאין נפרעים מנכסים משובדים, במקום שיש בני חורין. לא הולכים לגבות מן המשובדים, יש בני חורין אפילו זיבורית. ושם מבאי אלן בגמרא במתנה האח. שם הגמרא דנה, מה הדין? האם גובים מן המתנה או לא? האם אומרים שהולכים לנכסים בני חורין? עורכים למתנה שהיא נגיד בינונית או עידית. אז שם היא באה לנו מתנה האח, רואים שיש ספק בגמרא שמה, האם מתנה דינה כמו מחר. מרתוספו דווקא להמילתא של שמה, הוא די באה לנו. הבעיה של הגמרא היא שמה, לגבי הדין שאין נפרעים שעודים מקום של בני חורין, מה הדין במתנה, האם דינה כמחר או לא. אבל אחה אין לחלק, אבל כאן מתנה דינה כמחר, וכמו שמזון האישה לא גובים מהמשובדים, ככה גם כן לא גובים ממקבל המתנה. לכן כתוב כאן בנו. ועד השמונה פרק, כאילו תקנות יש שונות, אבל לך אין לחלק. ועד אמרנו פרק מציאת האישה, מחרו או משכנו, עוד דין, אומר התוספות, הבדל במתנה למחר. מחרו או משכנו היתומים, מוצאים לפרנסה של הבנות, והן מוציאים למזונות. שמה הוא הדין נתנו. שאם נתנו זה גם כמו משובדים, מתנה כמו מחר. ועד נקת מחרו, הרי גם בנתנו לא מוציאים למזונות, ורוצים להגיד הדין השני. הנקת מחרו לשמוינן, שאפילו מחרו מוציאים לפרנסה של הבנות לקראת נישואיהן. ורבי חייא דמיבעיא ליה במחרו משכנו היינו לפרנסה. ורבי חייא יש לו שם בעיה, מה הדין האם מוצאים לפרנסה, מחרו משכנו. אבל למזונות, פשיטא ליה שאין מוצאים, אפילו נתנו. למה? כי מתנה כמחר לעניין זה, כי ניתן בנזקין, תקנה שדיברנו עליה, אין מוצאים למזון אישה בנות מנכסים משובדים. עד כאן סיכום התוספות, מה כל התוספות הזה טרח להוכיח לנו? שמתנה כמחר, וכמו שלא מוציא למזון האישה והבנות מנכסים משובדים לבני תיקון העולם, מה זה משובדים? שכבר נמכרו ללוקח, הוא הדין שלא גובים אם מקבל מתנה. הגם שכן מתנה לא השקיע כסף, אבל הוא השקיע משהו כדי לקבל את המתנה. אז כיוון שהוא השקיע דינה כמחר, ולכן לא מוציאים למזון האישה. איזה השקעה הוא השקיע? למה אתה נותן לשני מתנות? עזר לו לסדר את הגינה, עזר לו לדון בבית המשפט, עזר לו, יעץ לו בענייני מס הכנסה, חבר שלו, אדם נותן מתנות לחברים שעוזרים לו. מה?
לא עשו קניין, לא עזר לו בגינה, זכה במתנה, בלי קניין, בלי קניין.
כן, אבל, 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 אבל אדם שנותן מתנה לשני, הרי פה קניין צריך ביחס לשאלה, תיתן לי מתנה, לא תיתן לי מתנה, הבטחת לי, לא הבטחת לי. זה לא הנושא. הנושא הוא כבר נתן מתנה. הוא כבר קיבל מתנה. עכשיו מה הנושא? האם מוצאים למזון אישה והבנות ממתנה? תשובה? לא. למה לא? כי זה משובדים. תגיד לי, אבל הם לא השקיעו, אז למה אתה עושה להם תקנה? תשובה, הם השקיעו והשקיעו. השקיעו את כל הנשמה. למה? לעזור לשני, לפעמים זה עזרה גדולה, עד שהביא לו מתנה. רגע, אני רוצה להמשיך. טוב, אתה רוצה להפסיק פה, לפעמים שתקנו הגיונים? בסדר. מי רצה עוד לשאול? רבי שלמה, כן?
איך זה הולך? אנחנו לומדים פה שמטלטלים לא משועבדים, נכון? והתורה מדברת על אבות, שמישהו נתן הלוואה, נותנים לו את החנוכיה כאבות, נכון? לא משלמים לו, אז הוא לא יכול לגבות מהחנוכיה?
הדין הוא ככה, שמהתורה יש מחלוקת ראשונים, יש מחלוקת האם מטלטלין משובדים או לא. מחלוקת ראשונים, האם יש שיבוד על מטלטלין, האם אדם יכול לגבות ממטלטלין. אני אסביר את הדברים טוב. אדם חייב לשני 1,000 שקל. אומר לו, תביא את הכסף, אומר חודש הבא, חודש הבא, חודש הבא. נמאס לו, הולך לבית הדין, אומרים בית הדין, אנחנו נשלח שליח לבית הדין, נגבה ממנו מה שיש. הולכים לבית שלו, רואים חנוכיה מכסף. האם בית דין לוקחים את החנוכיה מכסף לפירעון החוב? אומרים, בטח ניקח. למה בטח ניקח? הוא לבא כסף. אולי בכסף הזה הוא קלט החנוכיה. אומרת, בדין גובים מהנכסים של אדם מכל מה שיש לו, בין חנוכיה, בין מקרר, חוץ מתפילין ומיטה ובגדי שבת ויום טוב, מסדרים לבעל חוב שיהיה לו, יודע מה, מינימום של מלבושים וככה. אבל מרכוש של אדם, בין קרקע, בין מטלטלין, גובים. אבל לא אמרנו בזה שגובים שמטלטלין משובדים, אלא כיוון שאדם חייב לשלם, יכול לשלם או בכסף מזומן, ואם הוא עקשן ולא רוצה לשלם, יורדים לנכסיו וגובים בין מקרקע, בין מטלטלין, אבל זה לא נקרא שיעבוד, זה נקרא מיני דידי, זה נקרא... זה נקרא...
אפשר לגבות, והראיה שאתה אומר במפורש, תחזיר לו בערב, תחזיר לו בבוקר, לא משלם, תיקח את הבגדים.
זה נקרא מן החייב עצמו.
הרב הלך לבית דין, לפני בית דין יש עבוד.
אין שעבוד נכס. יש שעבוד נכס שהוא עבר למישהו אחר, גובים ממנו. אבל מטלטלין, אם הוא עבר למישהו אחר, לא
גובים. תקרא שעבוד, תקרא לזה בטוחה, כמו בבנקים.
טוב, בקיצור, מנכסי אדם גובים מה שיש לו. מה שיש לו, לוקחים לו. למה אתה חייב כסף? לוקחים מהרכוש שלך. זה שגובים מהחייב עצמו. עכשיו, מה זה משובדים? שהחייב עצמו לא נמצא כאן. נסע לאפריקה. או מת. אי אפשר לגבות ממנו, הוא לא כאן. אז הולכים לנכסים משובדים. מה זה משובדים? הוא מחר קרקעות, גובים מן הקרקעות. אבל אם מחר מטלטלין, לא. למה לא? אז יש מחלוקת ראשונים בדבר. יש אומרים שמהתורה לא גובים, כי מטלטלין נקה לאבריחם, לכן הוא לא סומך דעתו, לכן אין שיבוד על מטלטלין, מהתורה אין. ויש אומרים שמדרבנן אין, כי קשה להיזהר במטלטלין, כן לקנות, לא לקנות, אנשים לא יודעים, אז הם ניידים. אז לכן אין שיבוד. לסיכום, מנכסיו של אדם מיני דידי, כמו שאמרתי קודם לארז, מן החייב עצמו, זה לא דין שיעבוד, גובים מכל מה שמוצאים, והנושא של מטלטלין הוא אקטואלי אצל יורשים או אצל מקבל מתנה או אצל קונה. אז אומר התוספות לענייננו, מתנה כמחר לעניין זה, אם לא גובים לדבר מסוים ממחר, למה? כי נגיד מזונות תיקנו שלא גובים ממחר, הוא הדין ממקבל למתנה. וגם אם טלטלין, אפילו דברים שגובים, גובים מקרקעות, אבל לא ממטלטלין מקר הדין. למה? כי מטלטלין החכמים, או שמטורה אין שיבוד, או שחכמים ביטלו את השיעבוד. יש לך עוד שאלה על זה?
אין בהלכה כמו היום, מי שפושט רגל, מה שהוא עשה תקופה קצרה לפני זה, שידעי פשוט הרגל, נתן לאישה, נתן לאחרים, זה לא מועיל לו. וגובים את זה. היה צריך להיות פה בפני הצדק, אותו דבר.
אני לא יודע.
שלא יבריח את הנכסים.
אני באמת לא יודע מה זה פושט רגל.
לא משנה, לפי
הלכה. למה אני לא יודע?
מישהו יבריח את
הנכסים. אני יודע, אבל אני אומר שהשאלה היא נכונה, שאם אדם יש לו נכסים, הוא מבריח אותם לכל מיני גופים, במידה והנכסים האלה השתעבדו קודם, גובים הנכסים קודם, כן.
אפילו שהם מטלטלים.
רגע, עכשיו מדבר עכשיו, עוד שורה בתוספות נקרא על מטלטלים עוד רגע. בכל אופן, מה שאתם יודעים זה תקנת הגאונים. הגאונים תקנו ואמרו שפעם מסחרו של אדם בארץ ישראל היה קרקעות, כי אבותינו עובדי אדמה היו. אבל עכשיו, שרוב המסחר שלנו הוא על מטלטלין, דווקא אדם סומך דתו על מטלטלין. אז לכן עכשיו מטלטלין וקרקעות כן גובים ממטלטלין. למה הם שווים? אז אומר התוספות למשפט הבא. זה בדיוק המשפט הבא. ולפי מה שתקנו הגאונים, הגאונים תקנו תקנה, שאישה, בניגוד לדין הגמרא, כאילו הוסיפו על דין הגמרא, מה הגאונים הוסיפו? אישה גובה כתובתה ומזונות גם אם טלטלה דייתמי. למה? כי הגאונים ראו שאנשים רוב מסחרם הוא במטלטלין ולא בקרקעות, לכן תקנו שיעבוד גם על מטלטלין.
בירושה.
איך?
בירושה בנים.
כן. אז אבל גם בירושה אביה דאורייתא, כלומר מצד אחד הבנים ירשו מהתורה את המטלטלין וזה שלהם, אבל הם ירשו מינוס השיעבוד. השיעבוד חל מחיים. אז גובים ממטלטלין שירשה. כל שכן, דגביה, האישה, ממטלטלין שמתת שכימיה לרבנן שירושה. כי אם גובים מירושה דאורייתא, כל שכן שנגבה מירושה דרבנן. חייגב לאמריה, ביש נוחלים קל וחומר. אבל מטלטלין זה מתנת בריא, או נגיד מחירה, מטלטלין שנמכרו, בוודאי שלא, אבל אפילו מטלטלין של מתנה, שמצד אחד מתנה הקונה לא השקיע כסף, מצד שני אומרים, בטח הוא עשה לו נחת רוח, עשה לו עבודות, לכן הביא לו מתנה, אז מלך חל כאן תקנת לקוחות אצל מטלטלין, ולכן אבל מטלטלין של מתנת בריא, דאביה דאורייתא, שהמקבל מתנה זכה במתנה מדאורייתא, לא גביה כתובה ומזונות אפילו ממקרקעי, כי יחד היא לא גביה מלקוחות, אז היא לא גבה גם עם מטלטלין, כי אמרנו הרגע שמתנה כמחר. מה זה מתנה כמחר? שאם אישה לא גובה ממחר, אישה לא גובה ממתנה. אז מטלטלין זה מתנת בריא, דאביה דאורייתא, אישה לא גובה כתובתה, אישה לא גובה כתובתה מן המטלטלין של מתנת בריא, כי מתנה היא כמו מחר. ומזונות גם כן לא גביה, אפילו הם מקרקעי של לקוחות או מתנה, כי יחיד אלו גביה מלקוחות כדי פרשינן. ולא מבעיה נתן הוא, לא מבעיה אם הוא נתן את המתנה, אז כבר אין על זה שיעבוד, אלא אפילו נתנו היתומים, אפילו לא התאומים נתנו את המתנה, אף על גד כבר מי שמת נשתעבדו הנכסים, הם נתנו דבר משועבד, אבל לא משנה, אבל נתנו, אז עכשיו יש תקנה שלא גובים למזון אישה הבנות מנכסים משובדים. עכשיו אני רוצה להוכיח מטוס עוד אבל חוב, האם חוב גובה ממטלטלין של לקוחות, האם חוב גובה? כן. למה? כי באישה תקנו שלא גובים למזון האישה הבנות הם משובדים. אבל חוב שתקנו שגובים הם משובדים, אז מלא, אם האבא נתן מטלטלין אחרי שכבר לבא כסף, ניקח את הדוגמה, אדם לבא כסף, קנה מחשב, לבא כסף, קנה מקרר, לבא כסף, קנה חנוכיה מכסף. נתן את זה אחר כך מתנה, כמו כאילו רוצה להבריח את זה מבעל החוב, אומר בעל החוב, אין, זה השתעבד לי. אומר לו, זרי מטלטלין, נכון, מהתורה אין שעבוד, אבל מדרבנן, הגאונים תקנו תקנה, כיוון שהיום מסחרינו בזה, אז הגאונים תקנו תקנה, שגובים ממטלטלין. אז גם מבעל חוב גובים. אבל על מה לא גובים? לא גובים למזון האישה ולמזון הבנות, זה לא גובים. למה? לפי שהן קצובים או לא שהן קצובים. כלומר, מקום שגובה, מי שגובה מן המשובדים, מסקנה, סיכום התוספות, מתנה כמחר, ומי שגובה ממשובדים, מי שדינו לגבות ממשובדים, אז הוא גובה גם ממחר, אז הוא גובה גם ממתנה, ולאחרי תקנת הגאונים גובה גם ממטלטלין. למה? כי דינו לגבות ממשובדים. מי דינו לגבות ממשובדים? בעל חוב. למה תקנו משובדים? משום נעילת דלת בפני לווין. בפני לווין, תקנו. אז גובה גם עם טלטלין. ברם, מזון האישה והבנות, שתקנו חכמים שהיא לא גובה מהלקוחות, אז יוצא שהיא לא תגבה ממטלטלין של מקבל מתנה. הרי מתנה זה לא כמו לקוחות, לא, מתנה כמחר. זה מה שאתם אומרים מהסוגיה. מתנה כמחר, לעניין זה טוב. זה קצת קשה, אבל ברוך השם הצלחנו להסביר אותו. וניגש לתוספות הבא. תוספות הבא, או לנר חנוכה כבר. מי רוצה לחלק את הזה של חנוכה, את הספרים? יש פה ספרים, נכון? מי רוצה לחלק? כן.
הסברה שמי שנותן למתנה, הוא יעשה כמו נהיה לה מתנה. אם הוא נתן לו, אז הוא משמח בזה.
הלווה, הלווה, אולי, אבל נתן לו, אולי הוא יתחרט אחר כך, אדם קורא שהוא מתחרט, ועכשיו הוא יעשה קנוניה מבעל חוב. נתן לו, כי הוא היה חייב לתת לו מתנה, הוא לא יכול לו לתת, הוא היה חייב לו, נתן לו. אחר כך הוא יתחרט. מי יכול להביא לי דירשו כזה, מי שנברו הדירשו אני יודע לו, אז נשאר לנו מחר תוספות על מנתו ולהמשיך המשך הסוגיה.